אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM וגם באפליקציה ובאתר כמובן. איתנו באולפן יבגני לייזרוביץ' ואירה וקסלר שעושים איתנו את התוכנית. שלום לכם, שלום מאיה.
שלום יובל, אנחנו נדבר היום על הסעיף הזה בתקציב של כל מיני מוסדות, משרדי ממשלה, גופים ציבוריים של רכישת ספרים. סעיף חשוב בעינינו, אבל מתברר שכמעט לא נעשה בו שימוש. מבדיקה של עורך דין אלעד מן, מעמותת הצלחה לקידום חברה הוגנת, עולה שרוב המוסדות האלה פשוט לא קונים ספרים. קנייה מוסדית של ספרים זאת עוד דרך לתמוך בענף הספרים, אבל זה גם עניין תרבותי, ומתגלה בבדיקה הזאת שעשו בשבילנו אלעד מן, שאין הרבה עניין בדבר הזה, והמצב די עגום בעצם. לא משם תבוא הישועה. והיא באה משם פעם. נדבר גם עם רן לוי הממורי, איש הטבע ומול עצמאי, שהוציא לאחרונה את הספר שלושה סיפורים שכתב וייר, ויש בו סיפורים של ילדים והמפגשים שלהם עם הטבע, בערבית ובעברית. נדבר איתו על הספרים, וגם על היותו מול עצמאי. איך הוא שורד, איך הוא מצליח עם כל העסק הזה. אבל לפני כן, נתחיל במשהו אחר. אנחנו דיברנו כאן בתוכנית בעבר על סופרים וסופרות בישראל ממוצא רוסי שממשיכים לכתוב ברוסית ולהצליח מאוד בארצות קוראות רוסית, בעוד שפה קהל הקוראים לא מכיר אותם בכלל. אחד מהסופרים האלה הוא אלכסנדר איליצ'בסקי. הוא הזוכה בפרס ביג בוק לספרי הפרוזה הטובים ביותר בשפה הרוסית, שנוסד לפני 15 שנה. הוא ענק בעבר לענקים כמו לודמילה אוליצקיה, ויקטור פלווין, ולדימיר סורוקין, סופרים חשובים, וזה פרס חשוב, והוא זכה בו על ספרו הסרטוט של ניוטון.
כן, אנחנו למדנו על הזכייה הזאת בכתבה של אריאל בולשטיין בישראל היום. שם הוא מספר לנו שהספרים של איליצ'בסקי הם רבי מכר ברוסיה. הוא כבר זכה בעבר בפרס השני בביג בוק על הרומן הפרסי, והוא בכלל לא סופר במשרה מלאה. הוא כותב בשעות הפנאי, והוא למד פיזיקה ועובד במחלקה לרדיותרפיה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. והוא כתב עד היום 20 ספרים, יותר מ-20 ספרים, לפי הכתבה, רומנים, ספרי מסות, סיפורים קצרים, שירה, והוא זכה בעוד פרסים יוקרתיים אחרים ברוסיה, בין השאר הבוקר הרוסי, והוא תורגם לשפות אחרות, ומצליח.
זה ממש, יש סופרים חשובים בירושלים, רק אנחנו לא מכירים אותם. לא רק שופטים, כמובן שהוא נשאל בכתבה בישראל היום על האלמוניות שלו בישראל, והוא עונה שם, חיפוש התשובה נמשך יותר מדי זמן מכדי להישאר אקטואלי בשבילי. אני לא מעורב לחלוטין בסביבה הספרותית בישראל, אין לי זמן לטיפוח יחסי ציבור, אני בורח מקשרים חברתיים, ואת מספר המכרים שלי בעולם הספרות בישראל ניתן למנות באצבעות של כף יד אחת. בכתבה מסופר שמו"לים ישראלים לא הביעו עניין לתרגם את הספרים שלו לעברית.
כן, הוא כמובן די אלמוני בקהילת הקוראים בישראל, אבל בהארץ כבר כתבו עליו לפני כמה שנים, בעקבות ההצלחה של הספר שלו הפרסים, תיארו את התהילה הביקורתית שלמשל התרגום לגרמנית של הספר הזה זכה, שכאמור זיכה אותו בפרס הבוקר הרוסי, כמו שאמרנו. רות אלמוג כתבה על סופר ומבקר גרמני חשוב שכותב בעיתון דיצייט על הרומן הזה, שזה ספר מבריק. היא מספרת שם בכתבה שאיליצ'בסקי עלה לישראל בשנת 91, עזב לכמה שנים לאמריקה, ואז חזר ב-2013, והיא מצטטת ראיון עמו מבלוג ברשת, שבו הוא אומר על ישראל ככה: בעיקר אני אוהב את מעמקי הזמן השוקקים. ישראל היא מין סינגולריות כזו במרחב זמן. גם רומא עתיקה עתיקה, אבל רק בישראל אתה חש בדבר מה עוצמתי ביותר, שאינו איזה כיפאון מהולל, אלא קשר מוחשי בין הזמנים.
ברוסיה הוא מסתבר מוכר כסופר ישראלי, הספרים שלו מתרחשים גם בישראל, הוא בעצמו תוהה בכתבה בישראל היום, מדוע לקורא הרוסי מעניין לקרוא על ישראל, אולי כאן פשוט הוא סובל מזה שהוא נתפס כמי שהגיע לאחרונה מבחוץ, והישראלים לא רוצים לקרוא מה האוטסיידרים חושבים עליהם וכותבים עליהם. זה נכון גם לגבי סופרים יהודים אמריקאים שכתבו על ישראל, ואולי זה נכון גם במקרה הזה של מי שחי כאן כבר שנים. הוא אומר על זה בריאיון בישראל היום, התרבות הישראלית אינה יכולה להרשות לעצמה להתעלם מהיצירה הרוכשת ברוסית ובשפות אחרות. ההתעלמות הקיימת משקפת את הנרקיסיזם של התרבות הישראלית, אשר אדישה פחות או יותר למרבית מה שחורג מתחום האופקים שלה, במיוחד אם זה נעשה בשפה שאינה אנגלית. אגב, בכל הדבר הזה אנחנו כאילו מדברים על הקורא הישראלי ומאשימים את הקורא הישראלי, אבל נראה לי שצריך לבוא בטענות בעיקר למול הישראלי, כי המולים הישראלים מחליטים מה הקורא הישראלי יקרא, והמולים הישראלים חושבים בשבילנו מה נאהב, והם חושבים שאנחנו לא נרצה את זה. לא בטוחה שהם צודקים.
שואלים אותו בכתבה הזאת בישראל היום על האפשרות גם לכתוב בעברית פשוט, ואז אולי יקל עלינו להגיע לספרים האלה, אבל הוא מכיר בעובדה שבגילו לעבור לכתוב בעברית זה חסר סיכוי. אז אם לא יתגלה איזה מול שיתנגד למגמה הזאת של התעלמות, הסיכוי שלנו לקרוא אותו הוא קלוש. נספר רק שהסרטוט של ניוטון, לפי מה שמספרים, לא קראנו, אני לא קראתי, הוא עוסק בפיזיקאי שמחפש את אביו המשורר, חיפוש בעל יסודות מטאפיזיים שמוביל את הגיבור לנבדה, לערי מרכז אסיה ולירושלים. וגם הרומן הבא שלו, שקרא איסלנדיה, מתרחש בירושלים על שם רחוב בעיר. בכל זאת, אפשר קצת לקרוא מדברים שהוא כתב בעברית, ברשת, למשל בכתב העת המקוון נקודותיים, וגם במגזין גרנטה שפרסם קטע פרוזה קצר שלו לפני כשלוש שנים, תרגמו מיכאל סיגל ורחל טורפוצמן, וזה נקרא גבולות השדה, שנקרא קצת מתוך זה.
כן.
אז ככה זה הולך, גבולות השדה. בשפת האצטקים, המילה צ'יטללי פירושה כוכב. הנשרים של יבשת אמריקה הם קרובי משפחה של החסידות, ואילו נשרי העולם הישן קרובים לדיות השחורות. כיצד אם כן נוכל לדעת איכן עוברים הגבולות של שדות הטרסות שטופי השמיים הזוהרים? יש להאזין לנביחות הכלבים. הכלבים מלווים את עובר האורח רק עד קצה החלקה השייכת לבעליו. לאחר מכן מקבל את פניו כלב אחר. השמש שוקעת, הגבעולים טובעים בשקיעה. להלן סיפור על זוג צעיר שערך מסע טרמפים בין כמה שנים לאורכו ולרוחבו של העולם ועל סופו של המסע. אפגניסטן, פקיסטן, הודו, אפריקה. עקבותיהם עבדו במקסיקו. הבחור נשחט, הבחורה נעלמה. אלכס ונינה. חסונים, יפים, עליזים. המסעות, הרעיונות, הסיורים באתרי העתיקות, כל זה שודר בזמן אמת ברשתות החברתיות. באותה תקופה נדדתי בין מוסקווה לפראג. התרוצצתי בקדחתנות לאחר גירושים, בהיתי נוכחי מבלי לראות דבר. גרתי אז בווינורדי, לא רחוק מבית העלמין, וקברו של קפקא היה עבורי נקודת המשען היחידה. בהפוגות, בין התקפי הייאוש, והביקורים אצל עורך הדין בענייני חלוקת הנכסים, אכול רגשי שנאה עצמית, לטשתי את עיניו במצבה של קפקא ומצאתי בה מין נחמה מוזרה. משהו חשוב נבע מתוך הבור הזה שבו נטבן המתבודד והנביא הגדול ביותר של המאה ה-20.
מעניין מאוד. אני חושבת שאנחנו נצטרך לחכות לאיזה מול אמיץ.
כן.
שיוציא את הספרים שלו.
בינתיים אני ממליץ למאזינים ללכת לגרנטה. זה ברשת, חינם. תסוק גוגל, מגיעים מאוד מהר לסיפור הזה, והסיפור שלו נמשך, זה יפה, איך שזה ממשיך.
אנחנו, יובל אביבי ומה יעשה לה, מה שכרוך בכאן תרבות, וחזרנו עם ניסיון לפענח את המקום שבו תופס הספר בחברה ובתרבות שלנו. אנחנו נעשה את זה היום בעזרת עורך הדין אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה שעוסקת בהנגשת מידע, חופש מידע. הוא ביקש ממוסדות ציבוריים שונים שידווחו על הספרים שהם רכשו בשנה החולפת, והנתונים אותי הפתיעו מאוד, אני חייבת להודות. שלום לעורך הדין אלעד מן.
בשנתיים האחרונות,
נכון. אז בוא, אתה הופתעת או רק אני? בוא נדבר על הפתעה קודם.
אני לא הופתעתי, אבל יכול להיות שהתאכזבתי, כי אני לפעמים מתאכזב גם כשאני לא מופתע.
אוקיי. אז מה עולה מהנתונים? בוא נתחיל עם הנתונים האלה.
אז באמת, כמו שאמרת, המחשבה הייתה לנסות לייצר תמונת רוחב של כמות נכבדת של רשויות, עשרות רשויות ואפילו יותר מזה, ממגוון תחומי עיסוק, בין אם זה בתי חולים, בין אם זה רשויות פיננסיות כמו בנק ישראל, רשות ניירות ערך, רשות התחרות, אפילו התאגיד, אולי ניגע בזה אחר כך, ומשרדי הממשלה כמובן, ולנסות לראות איזה משאבים, גם כספיים וגם אחרים, הושקעו ברכש ספרים בשתי קטגוריות עיקריות, ספרי קריאה וספרי עיון, שלתוך העיון נכנס גם
ספרות מקצועית.
הספרות המקצועית שהם רוכשים, ואני חושב שכאן לא היה צריך להיות יותר מדי נביא מוצלח כדי לגלות שבאמת רוב המשאבים מושקעים ברכש של ספרות מקצועית לרשויות האלה, והמיעוט, אם בכלל, מושקע בספרי קריאה.
רגע, אבל כשאתה כולל בקטגוריה אחת את הספרות המקצועית ואת הספרי עיון, בכל זאת אנחנו יכולים להבדיל בין מישהו שקונה את הספר, נגיד האחרון, של יובל נוח הררי, שהוא ספר עיון מכובד, לבין איזה ספר ככה שהוא חוברת מקצועית של נתונים לבנק
לא חוברת,
ישראל.
לא חוברת, יש שם ספרים מקצועיים, שאגב גיליתי שהמחירים שלהם פשוט, זה נראה לי ענף מאוד מאוד רווחי.
אני חושב שהוצאות ספרים מקצועיות שלמות ומחברים אקדמיים עכשיו נעלבו אלבון גדול מההגדרה שלהם כחוברת.
נכון.
אבל
אני לא יודע, אני מקווה שאני אשרוד את זה.
ספרים שנמכרים במספרים גבוהים של מאות שקלים או אפילו אלפי שקלים לספר.
נכון. וגם ספרים עם אלפי עמודים לפעמים.
חוברות של אלפי עמודים, אני לא מבין מה הבעיה.
אבל מכיוון שקיבלנו את שמות הספרים גם, ואת הכמויות, אז אתה יכול לראות בדיוק איך זה מתחלק בתוך הקטגוריות האלה. אז באמת, אם אני יורד לדוגמאות ספציפיות, אז בתי חולים למשל, רכשו הרבה ספרות רפואית מקצועית לספריות שלהם, או לשימוש של רופאים, הרבה מחלקות משפטיות רוכשות ספרות משפטית, פחות רואים את ספרי העיון הכלליים, ועוד יותר פחות את ספרי הקריאה. אנחנו חשבנו שדווקא רכש מתה, מה שנקרא, כשנותנים מתנות או שמממשים כל מיני סוגים של הסדרים בעבור הטבות לעובדים וכל מיני דברים כאלה, נמצא שם גם מינון מסוים של ספרים.
ולא.
כנראה שזה לא המצב.
לא, אני זוכרת עוד לפני נגיד 20 שנה שעבדתי בכל מיני מקומות כאלה שנתנו לבחור, כמו שהיום גם נותנים פה, אז זה היה סירים והיה מחוותות וגם היה ספרים, כמה ספרים נגיד, אתה יכול לבחור
כן.
מתוכם. אין את זה בשום מקום היום.
היום אולי הספר הוא מעמד למחוות,
כן.
אבל פחות אטרקטיבי, אני חושב, ברשימת המתנות שאפשר לבחור מהם, מה גם שהיום כבר אנחנו במצב שמחלקים כרטיסי פלסטיק מגנטיים או
שאפשר לממש אותם גם בצומת ספרים ובסטימצקי.
נכון, נכון.
אז בטח מאחורי הקלעים מלא מלא ספרים נרכשים בזכות הדברים האלה.
אני מניח שזה נכון, אבל זה יותר ברמת ועדי העובדים או התוות לעובד, וזה כמו לתת לו כסף ולהגיד לו תעשה עם זה פחות או יותר מה שאתה רוצה.
היה פעם מין מוסד כזה של נגיד מנויים, שפשוט לא קיים, שהיה פעם.
נכון. אני חושב שיש קו מקביל בין מה שקרה, או קו מקשר יותר נכון, מה שקרה למפעלי המנויים של הוצאות הספרים, מה שקרה למנויי הפרינט של העיתונים, והמגזר המוסדי שעליו הם נשענו לא מעט, בייחוד בעיתונות הכלכלית, זה פשוט נמחק. אין את הדבר הזה יותר. גם כשקונים ספר, זה משהו שהוא התקשרות לא מחייבת, אקראית, ובלי הרבה טקס מסביבה. ובדרך כלל זה במסגרת איזשהו מבצע.
אבל למה באמת נגיד שבנק ישראל יקנה את הסדרה האחרונה של עם עובד? מה האינטרס שלו? נגיד, אם הוא לא רוצה, יש שתי אופציות, או שהוא בונה איזה ספרייה ככה לשעות הפנאי במסדרונות, או שהוא באמת רוצה לחלק את זה כמתנות לעובדיו, שיכול להיות שהם מעדיפים מניסיון העבר, בנק ישראל הבין. סתם אני נותן בנק ישראל דוגמה של גוף גדול.
דווקא הם בסדר.
דווקא הם בסדר, דווקא הם בסדר.
מה שגילינו באופן מפתיע, אם היית נותן לי מתוך כל עשרות הרשויות לנחש איפה נמצא כמויות גדולות של ספרי קריאה, אז הרשות לניירות ערך ובנק ישראל דווקא לא היו בראש הרשימה שלי, כן?
ומה מצאת שם? נתקן את העוול שעשיתי להם. שם
ראינו מגוון רחב מאוד של ספרי קריאה והשיר, מהרי פוטר ועד ספרות פופולרית אחרת. אבל אם אני חוזר למה שאתה אמרת, יש כאלה שיגידו שזה בדיוק מה שצריך להיות. כי לא יכול להיות שרשויות ממלכתיות יבזבזו במרכאות את כספי התקציב שלהם על דברים שלא משרתים את המטרה העיקרית שלהם. אז בנק ישראל צריך לקנות ספרות פיננסית וחשבונאית, למשל, אבל פחות הארי פוטר, או מאיה ארד, או אתגר קרת.
זאת אומרת, הנתונים החיוביים האלה שאנחנו מסתכלים עליהם עכשיו, כחיוביים, יכולים לעצבן את, נגיד, את איש הימין הכלכלי ש... רוגז על בזבוז כספי הציבור, או איך
לא יודע אם ימין כלכלי, אבל איש המשפט המנהלי.
איש המשפט המנהלי. יש לי מעט מאוד הבנה בתחומים כאלה.
כן, אז אנשים שאוהבים חוק וסדר, מה שנקרא, במובן הכי אבשושי של המילה, יכולים להגיד לך, טוב מאוד, כל אחד נתמד למשימה העיקרית שלו, ומקפיד לא... להוציא כספי ציבור למטרות לא נאותות, אבל שוב, תמיד יש איפשהו שיקול דעת, ותמיד יש אפשרות לבנות איזשהו סדר עדיפויות. אז מה שאתה יכול לעשות בשוליים או במקומות שהם לא המשימה המרכזית שלך, אז אתה כן יכול לעודד מטרות ציבוריות שאולי הם...
לא רק עניין של לעודד יותר. מטרות ציבוריות, אתה רוצה שהעובדים שלך לא יהיו רובוטים, והם לא עבדים, הם עובדים, ואתה רוצה לדאוג לרווחתם, ואתה רוצה גם לדאוג לתרבות שלהם, ואתה דואג להם גם למזון רוחני, ואתה גם דואג להם, אתה רוצה שיהיו אנשים תרבותיים, ועם רחבי אופקים, ושגם יקראו ספרים. זה לא רק כדי לדאוג לשוק הספרים. אתה רוצה את זה בשביל העובדים שלך, כמו שאתה לוקח אותם לסיור, לא יודעת מה, ליום כיף בירושלים, והולכים לכותל ולמוזיאון ישראל. אותו דבר, אתה גם רוצה שהם יקראו, יהיו אנשים קוראים. אם הם יקראו זה מסוכן אמנם, אבל אתה יודע.
זה בהחלט טיעון, אבל אני גם יכול להביא את הנתון הבא כתמונת נגד. חלק מהרשויות, אמנם לא הרבה, בכלל לא הבינו מה אנחנו רוצים מהם. זאת אומרת, על פי הקריטריונים שאפשר לדחות לפיהן בקשת חופש מידע, חלק אמרו לנו, זה מידע פנימי שאין לו שום
עניין לציבור. כן.
עניין לציבור. אגב, אחת מהרשויות האלה הייתה תאגיד השידור הישראלי, ואחרי שיח קצר שבו הסברתי מה חשיבות הבקשה, אז קיבלנו את הרשימות של התאגיד, ונדמה לי שזה חזר בעוד 2 או 3 רשויות, וגם הן מסרו אחרי ההסבר.
בסדר, אלעד מן, אבל כשאתה מתקשר לרשויות, אז הם אומרים לעצמו, או-או.
הסתבכנו.
או-או, מה הוא רוצה מאיתנו?
אני חושב שרוב הרשויות דווקא אוהבות לתת מידע, ומבינות כמה זה חשוב, חוץ מבמקומות הרגישים, שאולי זה לא נוח. אני לא חושב שהבקשה הזאת דווקא מעוררת איזושהי אינוחות, מה גם שהנתונים האלה חלקם נמצאים ברשימות רכש כלליות שמתפרסמות אפילו באופן יזום על ידי המשרדים, ולא נראה לי שיש פה איזה בוקגייט שאפשר יהיה
לא הפעם, לא הפעם.
בוא נדבר הבא. בוא נדבר על היקף העניין הזה, אני מצטער שאני מדרדר שוב את השיח, אבל במקומות שבהם קונים ספרי פרוזה תוך שימוש בכספי הציבור כלאחר יד בצורה כל כך פראית, על אילו סכומים שנתיים אנחנו מדברים?
לא, אנחנו לא... א', ככל שיש רכישות מרוכזות, אז גם התעריפים הם בהתאם, אבל אנחנו לא מדברים, עד כמה שזכור לי, על סכומים מאוד משמעותיים בתחום ספרי הקריאה.
כן.
ספרי עיון זה כבר משהו אחר, זאת אומרת, ספרי עיון וספרות מקצועית, זה יכול להגיע לסכומים של עשרות אלפי שקלים בשנה, אבל... ואולי אפילו בשנים מסוימות אפילו מעל זה, אבל זה בתחום הליבה של עיסוק המשרד, זאת אומרת, זה לקנות כלי עבודה.
תגיד, שאלה לסיום, את ציינת דווקא את הרשות לניירות ערך, נכון? ואת בנק ישראל, כגופים שלא היית שם אותם בראש הרשימה, אבל הפתיעו והם כן קונים לא מעט.
אינטואיטיבית, כן, עכשיו.
כן, כן, ודאי. מה היה הפוך?
הפעם הבאה אני כבר לא אחשוב עליהם דברים כל כך...
לא, לא, חס וחלילה, אנחנו לגמרי...
כל כך בעייתיים, כן?
תדמיתם של הגופים האלה שוקמה במלואה. מה היא כן היית מצפה שיהיה בראש הרשימה של רוכשי הספרים, ואולי גילית עליהם משהו אחר?
אני חושב שרשויות שיש להם אוריינטציה תרבותית, ספרותית, הייתי מצפה, כמו משרד התרבות למשל, או משרד החינוך זה קצת מורכב, כי הרכש נעשה על ידי, הוא מאוד מבוזר, אבל...
כן, ראיתי שיש שם אבל הרבה קפטן תחתונים, ותהיתי. קפטן תחתונים, קפטן תחתונים,
זה ספרות מקצועית שם. יש שם מנהל בית ספר שהופך לקפטן תחתונים, הם צריכים להבין.
לא, לא שיש לי משהו נגד קפטן תחתונים, אבל אתה יודע. טוב, כן, סליחה.
כן, אני לא יודע, אקדמיות למיניהם, במגוון מקצועות. אז כן, במקומות שאמורים לשמר תרבות ולקדם תרבות, יכול להיות שכדאי שתהיה יותר מודעות ל...
מה קורה במשרד התרבות לפי מה שגילית, מה התשובה שקיבלת מהם? רק
עד כמה שאני זוכר, ואני לא רוצה להצטט אף אחד, אחרי השידור אנחנו גם מזמינים את כל מאזיניכם לקרוא באתר מידע לעם את כל התשובות שקיבלנו ויפורסמו שם, אבל מאיה תצילי אותי, התשובה של משרד התרבות
הרי יש שם מעט מאוד, יש שם מעט מאוד ספרים, כן. אבל יש כמה, וגם שם יש כל מיני דברים מפתיעים כאלה, אתה יודע, הארי פוטר, קפטן תחתונים, כשאנחנו מדברים על תמיכה, כשאני מדברת על תמיכה לפחות, אני מצפה שיש שם המון ספרי מקור.
בכל זאת מקור למבוגרים.
למבוגרים, לילדים, שיהיה איזו מודעות מסוימת לדבר הזה, שהוא גם תפקיד שלהם, לתרומה שלהם לענף הזה. היא לא נמצאת, היא לא קיימת כל כך, אין מה לעשות. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הדבר הזה. עורך דין אלעד מן, עמותת הצלחה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
לא היא רק ההתחלה, כמו שאומרים.
בדיוק, אנחנו עוד נדבר, להתראות.
תודה רבה. חזרנו, מה יעשה לה יובל אביבי, מה שכרוך בכאן תרבות. ילד שמגן על עצים מפני קריטה, נערים שמגנים על מושבת סנוניות שעומדת, ונערה שעומדת מול ציידי חוכיות, אלה הם הגיבורים של שלושה סיפורים, זה ספר חדש שכתב ואייר רן לוי יממורי. הוא עוסק בילדים, כל הסיפורים עוסקים בילדים ובילדות, והמפגשים שלהם עם עולם הטבע, והוא יוצא לאור בהוצאה עצמית, גם בעברית וגם בערבית, בתרגומם של יד ובשר ברגותי, לצד עוד חוברת, הבאז על ילד שמוצא גוזל ומטפל בו. רן לוי הממורי הוא מאייר, סופר, מול, שפועל לקידום ספרות באוריינטציה סביבתית, הוא גם מביים סרטים דוקומנטריים על הקשר שבין אדם לסביבתו, הוא פרסם מגדיר לפרחי יפן, ספר על צמחי הגנים היפנים, וגם את ספרי הילדים, פרחי זיכרון, ילדים מביאים חסידות לעולם, הגן הקסום, כל זה קורה בהוצאתו, הר יער, שלום, רן לוי הממורי.
צהריים טובים.
צהריים טובים.
אז נראה שזה סוג של מפעל חיים, לפחות לגבי הילדים, אבל יכול להיות שגם לגבי הדברים האחרים. איך מחברים ילדים לעולם הטבע, בעולם הבטון המנוכר שהם חיים בו?
אז טבע יש בכל מקום. אני גדלתי בעיר, לא גדלתי באיזה מושב וקיבוץ, ותמיד מתחת לבית כיננו סנוניות, ועל העצים היו תמיד שחורים, תמיד היה מה לטפות. הטבע גם בעיר תמיד היה בשבילי איזשהו מקום מפלט. וגם היום, כשאני נוסע בתל אביב וחולף בכבישים, הילדים שלי תמיד מזכירים לי להתמקד בנהיגה, כי אני תמיד רואה פה איזה בז כזה, ופה איזו ציפור כזו או אחרת. הטבע הוא זמין, רק צריך להיפתח אליו.
אז מה קרה לילדים של היום? למה הם לא כמו שאתה כשהיית ילד?
זו שאלה מורכבת. אני חושב שיש קשת רחבה מאוד של ילדים שמצד אחד כן מתעניינים ונמצאים בחוגי סיור ונמצאים בחוץ, ומצד שני יש ילדים שתקועים במגדלים, וגם כדי ללכת לבקר חברים הם צריכים לדאוג שההורים יסיעו, כי אי אפשר להגיע כל כך ממקום למקום, בטח שלא בתקופת הקורונה. ועל הקשת הזאת אני חושב שהרבה תלוי בהורים. הבת שלי פסנתרנית, והמורה הראשונה ראשונה ראשונה לפסנתר תמיד אמרה שילדים מנגנים זה הורים משקיעים. אותו דבר בנושא טבע.
אני רוצה לשאול אותך רן, אבל על העניין הזה של ההוצאה הזאת, שהיא הוצאה עצמאית, שמתקיימת איכשהו מחוץ לרדאר של כל מה שאנחנו מדברים פה. אתה פנית אלינו בעצם ואמרת, אפשר לשרוד גם כהוצאה עצמאית, בזמנו כשדיברנו על קשיי העולם המולות. ואתה מצליח, יש לך איזה מודל אחר.
יש לי מודל אחר, ואני יכול לומר די בוודאות, אחרי כ-30-40, ואני חושב כבר לקראת 50 ספרים שיצאו בארץ ובחול, שזה אפשרי. זה אפשרי מאוד. יש כמובן את מערכת החנויות שהיא... אז רגע, אולי אני אתחיל אחרת. הספר הראשון שהוצאתי היה ספר עם איורים מדהימים של אמיר בלבן, שמוכר לכולם מהתחנה לחקר הציפורים בירושלים, עמק הצבעים ומאבקים סביבתיים אחרים. ואז גיליתי את האמת המאוד קשה בנושא של הוצאה לאור, והספרים יכולים להיות הכי טובים שאפשר, אבל כשמישהו בא לחנות ולא מכיר את הספר, או לא בא כדי לקנות את הספר הזה, מה שהוא רואה על המדף זה מאות ואפילו אלפי ספרים, והוא רואה רק את השדריות שלהם. ואין הרבה סיכוי לצאת מהמדפים האלה בלי לשלם הרבה כסף לחנויות, כדי שזה באמת יתקדם לעבר החלון או יוצג בצורה כזאת בולטת.
על שולחנות הכוח, הם קוראים לזה שולחנות כוח, באמצע החנות.
זה
שם יפה, לא?
שולחן
כוח. כן, נכון. או לשלם הרבה כסף ליחצן, ולעשות מודעות, וכל הדבר הזה, שעולה הרבה כסף.
וגם גיליתי שכמול קטן, אני לא יכול... כמול קטן, אני לא יכול לשווק ישירות לרשתות, אלא הם מכריחים אותי דרך איזשהו איש ביניים, מה שמקטין עוד יותר ומצמק את האפשרות להתפרנס בכבוד.
אז איך אתה עושה
לעשות את זה? בדיוק, הדרך לעשות את זה היא עבודה קשה. אין פה דברים בחינם. ואני החלטתי ממש בהתחלה שמה שחשוב לי זה קודם כל שהמסר, שזה סביבה וחברה וטבע, יעברו לכמה שיותר ילדים. ואז בניתי איזושהי מערכת מאוד פשוטה, שאני בעצם בונה אב טיפוס של ספר, אחד לאחד, ממש, והולך לשדל עיריות, משרדים שונים, למשל המשרד בזמנו, המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, קק"ל.
זאת אומרת, הוא בעצם עושה, יובל, זה מאוד מתקשר לאייטם הראשון שלנו, כי הוא בעצם הולך למוסדות ואומר להם, הנה ספר שאני רוצה להוציא, תזמינו ממני אותו מבעוד מועד, ואז אני אדפיס עותקים כמה שצריך, נכון?
עכשיו, זו עסקה מאוד משתלמת, כי המוסדות מקבלים את הספר הזה במחיר די אטרקטיבי, שמשאיר לי מרווח מחייה, ולכן הם גם, הרכישה היא מאוד גדולה ומאפשרת לי לייצר עודפים. את העודפים האלה אני מוכר אחר כך בחנויות מאוד ספציפיות, כמו בחנויות של הגן הבוטני בירושלים, או גני רמת הנדיב, חנויות ספציפיות שמתמקדות בנושא של טבע.
אבל זה באמת מחייב אותך להישאר בתוך הספקטרום הזה של ילדים וטבע וחינוך לאקולוגיה, ושם יעסקו כל הספרים שלך בעצם.
כמעט, אבל לא, קודם כל זה מה שמעניין אותי. פונים אליי גם אחרים להוציא דברים אחרים, אני לא תמיד מתפתה, כי לא תמיד אני יודע איך למכור את זה. אבל אני חושב שאני היחידי בארץ שאותי איזשהו ספר ילדים, וגם בעברית ובערבית, למשל על הנושא של רצח רבין. יש יום לזכרו של יצחק רבין, ובגני הילדים לא ממש יודעים איך לעבוד עם היום הזה. הספר הזה הוא איזושהי פלטפורמה שדרך אגב הוזמנה על ידי עיריית פריז, עוד כמה שזה נשמע מוזר. כן, היה במלאת עשור לרצח, זה היה בתקופת המהומות בפריז, ועיריית פריז חיפשה איזושהי פלטפורמה לשיח בין יהודים, נוצרים ומוסלמים בעיר. אם אתם זוכרים, זו הייתה תקופה שפריז די הייתה בלהבות.
פריז בערה, כן, אבל באיזה, אתה תרגמת אותו לצרפתית, או שהם קנו אותו בערבית?
אז הם קנו אותו בשלוש שפות ביחד. זה משהו, עוד משהו שאני מתמחה בו, אני חושב שלילדים בגיל הרך היום אני לא אוציא ספר אם הוא לא בעברית ובערבית ביחד. זו אמירה.
בהחלט. תגיד, עוד אמירה זה, שלמשל בספר האחרון שלך, אתה משתמש במודל של הילדים כנגד חברת המבוגרים. המבוגרים הם הרעים, הם עושים כל מיני דברים, קורטים עצים, צדים, ציפורים וכו' וכו', שהם לכאורה איזה צורך של הקדמה או של החברה הבוגרת, והילדים בעצם נאלצים להילחם בהם, שזה גם כן איזה מין משהו ש...
אבל זאת האמת.
יובל, קודם כל זה האמת. בוא נסתכל על זה.
המבוגרים ההוראים, מה לעשות?
אבל הסיפורים האלה מבוססים על סיפורים אמיתיים לגמרי שקרו. ופה אני חייב לציין שאני אמנם כותב חלק מהספרים, לא את כולם, ואני מאייר חלק מהספרים ולא את כולם, אבל אני אדם שהוא, אני צריך את הפרחים ואת הטבע כדי לצייר אותם. אם תגיד לי עכשיו לכתוב איזה סיפור על ילדה שחיה על הירח, ולתאר איך היא חיה ומה היא אוכלת ומה היא שותה ועל מה היא מגינה, יהיה לי קשה. אני צריך את האמת. ואני נאחז באמת הזאת בקלות רבה, בטבע ובסביבה ובסיפורים אמיתיים שקורים. גם שלושת סיפורים זה סיפורים שבנויים על שלושה סיפורים. כמובן אני מטבל ומוסיף וכולי, אבל הבסיס שלהם הוא אמיתי לגמרי.
אבל אנשים שהם מקשיבים לנו עכשיו ורוצים להשיג את הספרים האלה, אז הם לא יכולים לעשות את זה בעצם? הם לא יכולים לקנות, להזמין?
פונים אליי דרך הפייסבוק לא מעט, ומגיעים אליי, ואני תמיד, יש מלא גני ילדים, זה מצחיק, כי למעשה עיריית תל אביב הייתה אחד הלקוחות הכי גדולים שלי. ולא הייתה כמעט גננת שעסקה בנושא סביבה שלא קיבלה איזשהו סט של ספרים. הדברים האלה עדיין קורים בכל מיני קונסטלציות כאלה ואחרות, ואני מרגיש שיש שינוי מאוד מאוד גדול עכשיו דווקא במגזר הערבי. יש איזשהו צמאון לחומרים שלא היה קודם. פעם לא יכולתי, מה שהפיל אותי כמעט היה הוצאה בערבית, כי הם כמעט ולא קנו ספרים,
ועכשיו זה משתנה.
היום זה מאוד משתנה, והכי מפתיעים זה הבדואים.
אנחנו דיברנו על זה בעבר, על זה שהרבה פעמים לילדים קוראי ערבית, או שהוריהם קוראי ערבית, פשוט לא היו אופציות בישראל. זה דבר שבכלל בכלל לא היה על המדף. חנויות ספרים במקומות שבהם מאוכלסים על ידי דוברי ערבית וקוראי ערבית, לא כללו בכלל ספרי ילדים. היו כמה יוזמות של להוציא ספרות ילדים בערבית, וכנראה שזה מאפשר שינוי.
יש שינוי. היום אני יכול לומר בוודאות שהלקוחות הכי גדולים שלי זה דווקא בערבית ודווקא במגזר הבדואי. חד וחלק.
אז שלושה סיפורים, רן לוי יממורי, יצא בהוצאת הריה הרבה עברית, וניתן גם בערבית, ביחד. זאת אומרת, זה שני ספרים נפרדים, זה לא ביחד, אבל ניתן להשיג בשתי השפות. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
צהריים טובים.
צהריים טובים.
ולהתראות.
להתראות. ואנחנו מאיה סלע ויובל אביב, עם מה שכרוך בכאן תרבות. חזרנו עם סטטוס ספרותי של גל גרינברג, שהוא מנחה סיורים בהשראת סופרים וסופרות, משוררים ומשוררות, וכנראה שבאחד מהשיטוטים שלו הוא נתקל בשלט שהציבה עיריית ירושלים לצד ביתה של לאה גולדברג.
נכון, הוא צירף תמונה של השלט הזה לסטטוס, ועל השלט כתוב כך: בבניין זה חיה ויצרה סופרת לאה גולדברג משנת 1962 עד יום פטירתה. גולדברג, כלת פרס ישראל, החלה ללמד באוניברסיטה העברית בשנת 1952, וכעבור שנתיים עקרה מתל אביב לירושלים. הייתה ממייסדי החוג לספרות כללית והשוואתית, ומשנת 1960 עמדה בראשו. מחלוצות הכתיבה לילדים ונוער, סופרת, מתרגמת, עורכת, מבקרת תרבות וחוקרת ספרות. ומה חסר בשלט?
אז גל גרינברג אכן מזדעק מול מה שחסר וכותב כך. מצד אחד מבורך, ובהחלט הגיע הזמן. מצד שני, השלט החדש שעיריית ירושלים הציבה ליד ביתה של לאה גולדברג, חוטא למהות של המשוררת הגדולה בדיוק בזה. המילה משוררת לא מופיעה, לא בין כל התארים האחרים ולא בכלל. הזוי, ככה הוא כותב.
אז על אותו שלט, אגב, מופיעים כיתורים גם באנגלית ובערבית, ובהם דווקא כן מופיעה המילה משוררת. אתה יודע, כנראה לא נשאר מקום, ומישהו אמר, איזה מילה נוריד, יאללה, תוריד משוררת, כי זה נראה להם הכי פחות חשוב. אז בעברית אין משוררת, מגיבים שם גם הזדרזו לציין שהיא ראתה בעצמה קודם כל משוררת. בכתבה של עמיחי חסון על לאה גולדברג באתר בית אביחי, הוא ראיין את פרופסור חמוטל בר יוסף, שחקרה את חייה ואת כתיבתה של גולדברג, והיא שם אומרת, גם מנקודת הראות שלה עצמה, של לאה גולדברג, היא ראתה בעצמה קודם כל משוררת, ורק אחר כך את יתר הדברים. אחת הראיות לכך היא צוואתה. גולדברג ביקשה להעניק בכל שנה פרס על שמה, והדגישה שזה צריך להיות פרס למשורר, ולא באף תחום אחר בו היא כתבה. בשירה שלה עלו האיכויות הייחודיות של קולה הספרותי.
יש עוד עדויות לדברים האלה, למשל יש ציטוט ידוע מפיה של בת דמותה שלה, גולדברג רות, גיבורת מכתבים מנסיעה מדומה, שאומרת על עצמה, אני לא על מה הכותבת שירים, אני משורר. וגם עוד עדות בראיון לעיתון למרחב משנת 64, מצאנו ציטוט של לאה גולדברג שאמרה, בגבולותיי שלי עלה בידי לבטא את עצמי יותר בשירה, אך כתבתי גם פרוזה. זאת אומרת, כתבתי גם פרוזה.
בקיצור, אבל... תכניסו משוררת ותורידו משהו אחר אם אין לכם מקום. באמת.
נסיים עם פינת ביקורת הביקורת שלנו, קצת מהביקורת של דפני ליסבונה בידיעות אחרונות, על הספר הדוקס ואני של ג'וליה קווין, ספר שיצא בהוצאת אהבות. אני מניח שהוא זוכה לביקורת גדולה, כנראה גם בזכות העובדה שעליו ועל תשעה ספרים יש סך הכל, שמונת הספרים הנוספים בסדרה, בריג'רטון, של הסופרת הזאת, מבוססת הסדרה בעלת אותו שם בנטפליקס, שלפי מה שאני מבין, מדובר עכשיו רשמית בסדרה הנצפית ביותר בתולדות נטפליקס.
זו הסיבה היחידה שיש ביקורת על הספרים האלה. אז ככה דפני ליסבונה כותבת, החיסרון בלקרוא את הספר אחרי זלילת סדרת הנטפליקס הלהיטית הוא, שהדוקס של הייסטינגס כבר לוהק. רגע ז'אן פייג' היה נפסל בדמיון שלי מפאת חתיכות יתר, אבל משהו צנח לתפקיד הוא נושא אותו בכבוד על כתפיו המסוטטות. דפני היא סיפור יותר מסובך. דפני היא הדמות הגיבורה.
כן.
כי אפשר להתבלבל בין דפני לסבונה לדפני.
שתי דפני יש פה.
יש פה שתי דפני בסיפור. אז דפני מבריג'רטון היא סיפור יותר מסובך. בסדרה היא ממותגת כרווקת העונה, מלאכית ג'ינג'ית נשגבת וטהורה לעד. אבל לדפני של הספר יש אישיות מבעבעת, כולל כמה דעות, חיוך רחב ורעמה ארמונית שופעת. החזרה האובססיבית על המינוח שיער ארמוני מסתירה אמת בנאלית. מדובר בחום רגיל. נוע קולר עם מחלקה יפנית. צוץ, תראה, דוקסות משלנו.
היא כותבת שהמבנה של הסדרה ושל הספר יחסית זהים. המחצית הראשונה עוסקת בשיחות היכרות, בפעתי אולמות נשפים, פינג פונגים של ניסיונות הרשמה ותסכול מסצנת הדייטינג הלונדונית של תחילת המאה ה-19. רק בעמוד 232 של התרגום העברי אנו פוגשים לראשונה את המילה זקפה, מיד אחריה מגיעים גם זכרות חמה, ירחיים שנפסקות וכל שאר החומרים האהובים של הקטגוריה. נדמה... ככה אני קראתי, אולי אני טועה, שזה סוג של תלונה שלה על זה שלא מספקים את החומרים הטובים מהר יותר, כאילו, לשם זה התכנסנו, נכון? לשם הזכרות החמה וכל העניינים האלה, אז צריך לבוא מהר יותר, אבל מצד שני, היא גם מתלוננת על עוד דבר. היא כותבת, אסטרטגיות החיזור, הן של הדוקס, והן של הגברים המרהיבים פחות מסביבו, שואבות מעקרונות המרכז לאומנות הפיתוי. כלומר, להשפיל אותה קצת, להרער את ביטחונה עצמי, ואז להמטיר עליה מחסדך ולגרוף אותה, מכירת תודה לגבר שמוכן לסבול את אפסותה. המיזוגניה לא נגמרת שם. המעמד שזוכה לבוז הרב ביותר הוא שכבת האימהות לרווקות, אסופת דודות נודניקיות שנחושות לחתן את בנותיהן. כל זה בספר, כן?
היא מזכירה שהספר נכתב בשנת 2000 וכותבת הרבה לפני מיטו והגל הנוכחי של הפמיניזם והתקינות הפוליטית לתוך מסורת ז'אנרית שכולה חידוד ההבדלים בין המינים, תשוקה אל גברים חזקים שיכניעו אותך, ונרטיבים שמעדדים פנטזיות אונס. בתוך השדה הזה, קווין נחשבת לכותבת פמיניסטית יחסית, שמעמידה דמויות נשיות מורכבות ובעלות כוח. דפני אכן כזאת, חכמה, מהירה, חדת לשון ובעלת תושייה. ועדיין, הזוגיות הסוערת שלה ושל הדוכס מדליקה נורות הזרה למי שחיה בתקופתנו.
אז היא מציינת שהרגש המרכזי של גברים בספר הוא זעם, ושיש לנו דמות גברית שמאיימת לחנוק ולהרוג אותה. יש לו מצבי רוח משתנים, זה הדוכס, יש לו מצבי רוח משתנים והתפרצויות זעם, התקפי קנאה ורכושנות, אלימות מילולית שהוא מפנה כלפיה, ופיזית שהוא מפנה כלפי גברים אחרים. ציון גבוה היא כותבת במבחן תמורי ההזהרה של פורום מיכל סלע, זיכרונה לברכה. והיא כותבת, בישראל של 2021, פוסט שירה איסקוב, בעידן של היפר מודעות לגברים רעילים ולמערכות יחסים אלימות רגשית, יש בספר חלקים שלא מחלקים בגרון.
והיא מסכמת דפני לסבונה שספרות אמורה להיות הזירה החופשית שבה משהים שיפוט ונורמות בנות זמננו ומתמסרים. מרחב בטוח לעמימות מוסרית מהנה. הרי אי אפשר ליהנות מפחד וטיוב בלס וגאס עם פקודת הסמים ביד, ואי אפשר לקרוא את לוליטה במרכז לנפגעות תקיפה מינית. עדיף אם אפשר היה להשתיק לרגע את שיעור החברה האינסופי שמתחולל בתוך הנפש, וליהנות מיומיים של נוזלי גוף וכילוף שמלות, כי החרמון מחרמן, רק שזה לא כל כך פשוט, אני לא לגמרי הצלחתי, היא כותבת.
כן, טוב, תשמעי, שנת 2000 זה אמנם היסטוריה רחוקה, אבל הטיעון של פעם זה היה אחרת, לא תקף על ספר שנכתב בשנת 2000 כמו על ספר שנכתב בשנת 1920. אולי השעיית שיפוט ונורמות בנות זמננו זה לא לגמרי נדרש, כשקוראים משהו שנכתב כל כך לאחרונה, ואפשר בהחלט לשאול מדוע הספרות הזאת שנועדה, בואי נגיד, למטרה מסוימת ולקהל מסוים, וניתן כלפיה שהיא משחררת את אנשים ופורצת דרך, ושהיא סובלת מתדמית שלילית שלא בצדק, זו ספרות חשובה שמשחררת נשים, אז היא עדיין כבולה לנרטיבים האלה של ה...
אני לא יודעת קודם כל, אני לא מסכימה עם שום מילה מה שאמרת, אוקיי. אני לא חושבת שהיא ספרות חשובה קודם כל.
זה מה שנטען כלפיה.
אנחנו מדברים פה על, אני לא יודעת איך להגדיר את זה, זה רומן רומנטי תקופתי או משהו כזה, אבל בכל מקרה הוא תקופתי, וככזה הוא מייצג את האופן שבו דברים התנהלו במאה ה-19. הוא לא אמור לייצג את המיטו, הוא אמור לייצג את איך הדברים באמת היו פעם, ולמען האמת, אני חייבת להגיד איך הם גם מתנהלים היום בלא מעט מקומות. גם פה. כמו כן, חסרה לי ההתייחסות של דפני לסבונה לכך שבסדרה המלכה שחורה, והדוכס הזה שחור הנחשק. אני לא יודעת אם זה גם בספרים ככה, או שזאת המצאה של שונדה ריימס שעשתה את הסדרה, כי זה חלק מאוד מאוד מתקדם. ומנותק מהמציאות, כמובן, שנמצא בסדרה, שזה מין רומן היסטורי, אירוטי, פנטסטי כזה. ועוד דבר שנמצא בסדרה, וגם בספר, לפי מה שאני מבינה, זה נשים משוחררות מינית, נשים שנהנות ממין, באיזשהו אופן שאנחנו לא רגילים לקרוא אצל ג'יין אוסטין. וזה גם חידוש. הסדרה היא כלילה, היא קומדיה רומנטית חביבה, זאת אומרת, יותר התלהבתי משני הפרקים הראשונים, אחר כך זה קצת משעמם, אבל יש בה גם את מימד הפנטזיה, לא רק לגבי העבר, אלא גם לגבי ההווה, ולכן לשפוט, זאת אומרת, עצם ההצבה של כל האירוע הזה בתחילת המאה ה-19, אומרת שהיו שם כל מיני חוקים, היא מתארת את החוקים האלה שהיו שם. אז מה זה, אז מה זה נכתב בשנת 2000? מה זה קשור?
השאלה היא, האם ספר שנכתב בשנת 2000 צריך לכלול נרטיבים של, מה שהיא מגדירה כחיזור, איך קוראים לזה, לאומנויות הפיתוי.
אבל אם זה היה ככה, היא מתארת משהו שהיה.
בסדר.
אז היא אמורה להציב את זה בתחילת המאה ה-19, חיזור של של המאה ה-21. אגב, וואו, איך אתם מחזרים במאה ה-21? זה פשוט אחד הדברים המדהימים.
אנחנו התקדמנו הרבה.
עדינות כזאת.
התקדמנו הרבה.
מזמן לא ראיתי.
אז אולי זה המעשה הפמיניסטי שלה. היא בעצם כותבת על המאה ה-19 כדי להגיד לנו, חבר'ה, לא השתנה שום דבר, וכדאי שתתפסו עצמכם.
לא. היא כותבת משהו פן, קליל, היא לא באה להגיד לך שום דבר. לא צריך לקחת לא מדי ברצינות. לא לצפות מנה למסרים.
אני רוצה לדעת האם גם באנגלית זה זכרות חמה, או שזה המצאה.
זכרות. בוא נודה ליבגני לייזרוביץ' ואירה וקסלר שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים כמו בכל יום לעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.